רוצה להתחיל בשיעור?
לא, לא שומעים טוב, אני חושב. שלום רב, מה?
שלום לכולם. יש הרבה מקומות בעזרת נשים, שומעים טוב ורואים טוב ומומלט, וזה בדרך כלל המקום שאני שומע שיעורים בימי העיון. אז ננסה, אנחנו רוצים להתחיל, שלא יהיה תירוץ לאחר בסיום.
אתה צריך לדבר לתוך ה...
הסיפור אודות הרחב והמרגלים בעצם הוא הסיפור הראשון בספר יהושע. פרק א' בספר יהושע הוא מעין מבוא, וקשה לכנות אותו סיפור. לעומת זאת, פרק ב' שבו נעסוק הוא באמת סיפור עם עלילה, עם דמויות. ואם כן, זהו בעצם הסיפור הפותח את ספר יהושע. דבר זה מקנה לו חשיבות יתרה, בייחוד מפני העובדה שספר יהושע הוא הספר הראשון בספרי הנביאים. אז כמעט היה ניתן לומר שסיפור המרגלים ורחב פותח את כל ספרות הנבואה בישראל. אנא פתחו ונקרא קודם כל את הסיפור. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר, כן, באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה. ויהי ישר לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תסיגום. והיא אהלתם הגגה ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג, ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והמה טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג, ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג אשר החרמתם אותם, ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואתה, הישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. ויאמרו לה אנשים, נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה. והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההר הלכו, ונפגעו בכם הרודפים, ונחביתם שם 3 ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה, והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו וראשו ואנחנו נקיים, וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו עם יד תהיה בו. ואם תגידי את דברנו זה והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. ותאמר כדבריכם כן הוא, ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון, וילכו ויבואו ההרה, וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו, וישובו שני אנשים וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. נתחיל בכמה פירושים לסיפור, כדי שנדע שאנחנו מבינים את הפרק הזה ויודעים מה כתוב בו. אז בעיות מסוגים שונים, בעיות פרשניות מסוגים שונים מתעוררות פה, אנחנו נעבור עליהם ביעף. הדבר הראשון שלא מצריך בעצם שום פרשנות, אבל בגלל שכולם מדברים עליו וזה נראה כאילו זה בעייתי, אז אנחנו נתייחס אליו. מה פירוש אישה זונה בפסוק א'? אני לא חושב שצריך לפרש, המילה ברורה, ידועה, והבעיה נובעת מזה שתרגום יונתן תרגם פה ובעוד מקומות זונה פונדקיטה, כלומר פונדקית. הרד"ק ומפרשים נוספים אמרו שאין כוונתו של יונתן בתרגומו הארמי להפקיע את המשמעות הפשוטה של המילה זונה. הפונדקית עסקה בזנות בעולם הקדום וגם בעולם המודרני, אולי עד היום, אז למה הוא בכל אופן מכנה אותה פונדקיטה? בגלל, לפי דעתי, בגלל שהמרגלים הגיעו לשם לא באשר היא הייתה זונה, אלא באשר היא הייתה פונדקית. כלומר, אם היו מכנים אותה זונה, אם היינו רואים את המילה זונה רק במשמעות הבלעדית שלה, אז היינו שואלים, כמו שאולי יש כאלה ששואלים, מה למרגלים בבית אישה זונה ביריחו? התשובה היא שהזונה הייתה גם פונדקית, ואפשר היה למצוא אצלה לינת לילה. ולשם הם שמו את פניהם, הם הגיעו בלילה ליריחו, בסתר, ושמו את פניהם לפונדק. ורחב היא זאת שערכה אותם. השאלה הבאה היא, מתייחסת לפסוק זו, והיא העלתם הגגה. מתי היא עשתה את זה? מקודם. תשימו לב, ברגע שהשליחים של מלך יריחו מגיעים לביתה, ואולי הם אפילו עוד לא הגיעו לתוך ביתה, ואני נמצא עכשיו בפסוק ד', עוד בטרם נכנסו השליחים, היא לוקחת את שני האנשים וצופנת אותם, מצפינה אותם, מחביאה אותם. ואז באים הדברים שלה לשליחי מלך יריחו, כן, הם ברחו, תגבפו אחריהם וכו', והיא מתאה את השליחים של מלך יריחו. עכשיו חוזרים לבתצפנו של פסוק ד', איך היא עשתה את זה? איך היא הצפינה אותם? והיא העלתם הגגה ותתמנם בפשטי העץ. אז למה לא כתבו את זה בפסוק ד'? שאלה. למה? לא היה זמן למה? לכתוב את זה. ברור. כי הקורא רוצה לדעת איך היא מנערת את השליחים של מלך יריחו, מה היא אומרת להם? אי אפשר להיכנס לפרטים שהיא העלתה אותם בגגה והצפינה אותם בפשטי העץ, אין זמן. לכן שם אומרים בקיצור ותצפנו. אחרי שניערנו את השליחים והם הלכו לדרכם, אז חוזרים אל מה שהיא עשתה, והראיה שאנחנו צודקים, זה מהזמן שבו מנוסח פסוק זו. והיא העלתם הגגה. איך עבר הרגיל בסיפור המקראי, מה היה צריך להיות? ותעלם הגגה. והיא העלתם הגגה, זה פסט פרפקט, זה עבר מוקדם, וזה מעיד על כך שהיא עשתה את זה עוד מההתחלה. והיא העלתם הגגה ותתמהם בפשטי העץ. לא שומע? טוב, אני מצטער, השאלה טוב, אני לא יכול, לא שמעתי את מה שאמרת, אחרי השיעור אולי נדון בזה. השאלה הבאה שעומדת לפנינו מתייחסת ל... אולי אני אשאל שאלה מקדימה. בכל סיפור במקרא, או כמעט בכל סיפור, יש איזושהי נקודה שניתן לקרוא לה נקודת התפנית הדרמטית. כאן קורה הדבר החשוב ביותר, או המרכזי, או הדרמטי ביותר במהלך העלילה. מהי לדעתכם הנקודה הדרמטית שאנחנו מתוחים לקראתה, והיא משחררת אצלנו את המתח בסיפור שקראתי? כן, בבקשה. תת, מה יש בתת? הנאום, נאום זה תמיד לא דבר דרמטי. כן. זה מה דרמטי כל כך? סגרו את השאר.
ההסכם.
ההסכם. איפה? אני רוצה לדעת בדיוק איפה. יוד? יוד תת? יוד בית. אז זאת התפנית? זה רק מעורר מתח. מה המתח שמתעורר בפסוק יוד בית? האם הם יענו לבקשתה? אל יהיה הדבר הזה קל בעינינו. היא מבקשת מהם דבר שמבחינה פורמלית הוא מאוד בעייתי. הכלל הוא לא תחיה כל נשמה. מלחמת כיבוש הארץ הייתה מלחמה טוטלית, לא השאירו שבועים. והיא מבקשת, היא יודעת את זה כנראה, שכל אנשי יריחו נגזר דינם למוות, והיא מבקשת שבזכות המעשה שהיא עשתה יחיו אותה, אגב אותה אין לה בעל, אין לה ילדים כפי שאתם רואים, ואת אביה ואת אמא ואת אחיה ואת אחיותיה ואת כל אשר להם, כלומר חמולה שלמה. אוקיי, בסדר. אבל על כל פנים יש לה עסק עם שני חיילים של יהושע, שני נערים צעירים, מרגלים. מה אתה, את היית עונה על הדרישה הזאת? מסתבר שבחשיבה הפורמליסטית של מדינת חוק התשובה הייתה אנחנו לא יכולים, זה לא בידינו. את יודעת מה? נעביר את הבקשה שלך ליהושע כשנחזור, ואם יהושע יחליט בחיוב אז זכית, אבל אנחנו לא יכולים להישבע לך. והקורא מתוח, איך יגיבו המרגלים על בקשתה של רחב? בפסוק י' ובהנף יד פותר את המצוקה שלנו, את הספק שלנו. ויאמרו לה אנשים, נפשנו תחתיכם למות. כלומר הם נענים מיד לבקשתה. היום היינו קוראים לזה ראש גדול. מקבלים אחריות ומתחייבים לה ללא, בעצם ללא שהם קיבלו רשות לכך, מתוך הבנת הסיטואציה, גדולת הרגע והחובה המוסרית שמוטלת עליהם. הם נשבעים לה, או כמעט נשבעים, נפשנו תחתיכם למות. מה פירוש המילים שהם מוסיפים, אם לא תגידו את דברנו זה? אם לא תגלו את הסוד. כלומר, אם תגלו את הסוד, אז כל העיר תבוא, לא נוכל. אבל אם תשמרו על הסוד, אז נפשנו תחתיכם למות. לפי הבנתי, זאת התפנית הדרמטית של העלילה. ההתחייבות של המרגלים להציל את רחב. עכשיו נעבור לפסוק תתוו. ותורידם בחבל בעד החלון, כי זה איתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. מכאן, מפסוק תתזיין, מתחיל דו שיח ארוך ארוך בינה לבין המרגלים. היא נותנת להם תוכנית פעולה, ההר הלכו פן יפגעו בכם הרודפים, והם מתחילים להתנות תנאים כיצד תתרחש ההצלה. ואיפה, אתה שואל את עצמך, איפה כל הדו שיח הזה התנהל? כשהם ירדו כבר למטה? והיא נשארה למעלה, וזה היה דו שיח בצעקות באמצע הלילה. זה מטורף, לא עולה על הדעת. יש לכם אולי איזה הצעת פתרון? לא, כתוב שהיא הורידה אותם כבר. טוב, קשה לשמוע תשובות, אבל אני מניח שמה שאתם אמרתם זה מה שאני אגיד עכשיו. יש בתנך לא פעם אחת תיאור של מעשה שעדיין לא נעשה. מעשה שפירושו של דבר, המעשה כבר כל כך עומד לעשות, שמתארים אותו כאילו הוא כבר נעשה. בואו ניקח, תפתחו בסוף פרשת, לא בסוף, בסוף סיפור המרגלים בפרשת שלח, ספר במדבר. פרק י' ד'. סיפור חטא המעפילים. מתחיל בפסוק מם, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר למור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין אדוני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. ואז כתוב בפסוק מם ד', ויעפילו לעלות אל ראש ההר. אבל כבר בפסוק הראשון כתוב וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר. יש כאן איזו סתירה, והתירוץ הפשוט הוא שמה שכתוב וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר, אין פירושו שהם עשו זאת, אלא שהם עמדו לעשות זאת והם החליטו כבר, והם כמעט אפשר לראות את המעשה כעשוי. ברגע האחרון משה מנסה למנוע אותם מהמעשה הזה, איננו מצליח, ואז הם מוציאים אותו מן הכוח אל הפועל. ויעפילו לעלות אל ראש ההר. גם אצלנו צריך לומר אותו דבר. מה שכתוב בפסוק תתווה, ותורידם בחבל בעד החלון, פירושה של דבר שהיא עושה את ההכנות, היא משלשלת כבר את החבל, היא מראה להם, היא מסכמת איתם, אני אוריד אתכם דרך החלון, אבל עדיין היא לא הורידה אותם בפועל. ואז כשהם עדיין בביתה על עדן החלון, היא אומרת להם, ההר הלכו, תסתתרו שם שלושה ימים וכו' וכו', והם אומרים לה, עדיין בביתה על עדן החלון, אלה התנאים שלנו להצלתך. ורק אחרי שהדו שיח הזה נגמר, אז איפה באמת היא מורידה אותה מהחלון? באיזה פסוק? בפסוק כ' א', נכון, ותשלחם וילכו. זה מה ש... זה בפועל. מה שכתוב בפסוק תדבר זה היה ההכנה. כן? ההכנה מאוד מעשית, וכבר כאילו היא עומדת לצאת לפועל, אבל בפועל, ותשלחם וילכו, באמצע פסוק כ' א'. עכשיו נראה את הנאום של המרגלים בין שני המקומות האלה, כלומר בין מה שכתוב בפסוק תדבר לבין מה שכתוב בפסוק כ' א'. פתיחת הנאום שלהם היא מאוד משונה. מה הם אומרים בפתיחת הנאום? פסוק י' ז', נקיים אנחנו משבועתך. הם קודם נשבעו ועכשיו הם אומרים נקיים אנחנו משבועתך? איך אפשר? מה? התנאי, ברור. נקיים אנו משבועתך אם לא תקיימי את התנאים הבאים. ועכשיו זה מטעה, והיו פרשנים כאן שבאמת התפלאו על הדברים האלה. נקיים אנחנו משבועתך אם לא תקיימים את מה שנאמר. מה נאמר? הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, ותביך ואת אמך תאספי אלייך הביתה. עד כאן הם נותנים הוראות, אבל מהם התנאים שבאים מילוים נקיים אנחנו משבועתך? תנאי ראשון, כל אשר יצא מדלתי ביתך לחוץ אדמו בראשו, ואנחנו נקיים. כאן הם חוזרים על מה שהם אמרו בהתחלה, נקיים אנו משבועתך. ובכן, נקיים אנו משבועתך אם אנשי ביתך, משפחתך, יסעו החוצה. ב' אם תגידי את דברנו זה, אם תגלי את הסוד, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. זה חוזר למה שהם אמרו כבר בהתחלה בפסוק י' אם לא תגידו את דברנו זה. כלומר, שני תנאים הם אומרים. אחד הם כבר אמרו, אבל הם חוזרים עליו ליתר הבהרה. א', שאיש לא יצא מן הבית כאשר יגיע הזמן, וב', אל תגלו את הסוד. אם תעברו על התנאים האלה, נקיים אנחנו משבועתך. אבל אם תקיימו את התנאים האלה, אז שבועתנו כמובן שרירה וקיימת. מדוע המרגלים מסרטים את התנאים שלהם רק עכשיו? לכאורה המקום לכל הפירוט הזה היה היכן. היכן, באיזה פסוק? באיזה פסוק היה המקום לפרט את כל התנאים? י"ד, ויאמרו לאנשים נפשנו והם גם אומרים תנאי אחד, אם לא תגידו את דברנו זה, שם הם היו צריכים להגיד ותעשו כך וכך וכך ואל תצאו מהבית, ומי שיצא מהבית אנחנו נקיים ביחס אליו. למה הם דחו את זה לשלב המאוחר, רגע לפני שהם נפרדים מרחב על עדן החלון? על הפרטים. אני מסכים איתך. אני אגיד את זה מהצד השני, אבל אחרי שרחב מבקשת מהם להישבע, מה שנדרש זה משפט קצר של הסכמה. כל כניסה למסע ומתן ולפרטים ימיך את העוצמה של אותו מה שקראנו קודם המהפך הדרמטי של הסיפור, לא המהפך, האירוע החשוב ביותר של הסיפור, הסכמת המרגלים. על בקשתם התבקש הם יגידו נפשנו תחתיכם למות, זהו, בלי תנאים ובלי עוד הרבה, בלי נאום ארוך. מה עוד שיכול להיות שהדברים עדיין לא יושילו. שימו לב שחלק מהתנאים קשורים למעשה שהיא מורידה אותם עכשיו בחלון. איזה חלק קשור לזה? תקוות חוט השני, זה אותו חבל שבהם היא מורידה. כשהם רואים את החבל הזה הם אומרים, אוה, זה מזכיר לנו, איך נדע איפה בית רחב? את החבל הזה, ויש כאן ממש מידה כנגד מידה, כן? את החבל הזה תקשרי בחלון, ואז נדע לזהות את הבית. וכשהם כבר מגיעים לחשיבה, הייתי אומר, הפרקטית על המעשה, אז הם נזכרים להגיד, אם לא תעשי כך, אם כן תעשי כך, וכו' וכו'. כל הסידור הטכני, ואתה אמרת דברים נכונים. טוב, הבעיה הפרשנית האחרונה שאני רוצה להעלות לפני שנדון בסיפור בשלמותו, היא חסר משהו בסיפור. בלעדיו הסיפור לא שלם. אתם יודעים מה? העיקר חסר מן הספר. מה, מה, מה? מה התוצאות? יותר ברור. האם רחב ניצלה? האם המרגלים הצילו את רחב? שזו שאלה רצינית מאוד. א', האם יהושע, הרי יהושע היה יכול לטרפד את ההתחייבות שלהם. האם יהושע הסכים? האם הם ביצעו את התחייבותם? האם באמת רחב שמרה על התנאים? האם היא ניצלה לבסוף? היא ובני ביתה. מה היה הסוף? אז רק שנייה, רק שנייה. אני רוצה, השאלה שלי היא לא שאלה היסטורית. עניינית. אתם קראתם את ספר יהושע ואני קראתי את ספר יהושע ואנחנו יודעים. השאלה שלי היא שאלה ספרותית. סיפור שכל עניינו שהיא מבקשת להינצל והם נשבעים לה ומתנים תנאים ובסוף לא כתוב אם היא ניצלה או לא, הוא סיפור שהעיקר חסר בו. הוא לא סיפור שלם. הסיפור עצמו חייב להכיל בתוכו את הסיפה שלו. שמה תגידו, רגע, אבל עוד לא הגיע הזמן לסיפה, אתם צודקים 100%. אבל הסיפור עצמו כאן פגום. מבחינה ספרותית אפשר לתח אותו, חסר בו הדבר אולי הכי חשוב. ניצלה או לא ניצלה? אי אפשר להמשיך הלאה בלי זה. עכשיו אני אגיד משהו בקיצור נמרץ, אבל צריך להאריך בו. התיאור של הצלתה של רחב מופיע בפרק ו'. הפרק שמתאר את כיבוש יריחו. שני פסוקים בפרק ו' אינם שייכים לתיאור כיבוש יריחו, אלא הם שייכים לסיפור רחב והמרגלים בפרק ב'. יש לזה כל כך הרבה הוכחות שאין לי זמן, אז אולי אני אגיד רק דבר אחד או שניים. אני מתכוון לפסוקים כף ב' כף ג'. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה כאשר נשבעתם לה. ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל. שני הפסוקים האלה הם הסיפה של פרק ב' של הסיפור שבפרק ב', והם היו חלק מהסיפור הזה, אולי בתוספת שלוש מילים, ויהי בעת כיבוש יריחו, כן? ואז אמר יהושע לשניים האנשים המרגלים, עשו כך וכך. זה היה שם. אבל בזמן שנערך ספר יהושע, שהוא כלול בכמה, כלולים בו כמה וכמה סיפורים, העיקרון הכרונולוגי שעמד לנגד עיני האורך שחיבר את כל הסיפורים האלה לכדי ספר אחד, חייב להוציא את שני הפסוקים האלה ולקבוע אותם במקום הנכון מבחינה כרונולוגית, והמקום הנכון מבחינה כרונולוגית זה פרק ו' שעוסק בכיבוש יריחו. אבל שני הפסוקים הללו לא שייכים לפרק ההוא, הם שייכים לפרק שלנו, הם הוצאו, נותקו מהפרק שלנו והושמו במקום שהם ראוי להם מבחינת הרצף הכרונולוגי של האירועים. למה היא נפקמינה? מה זה משנה? כל ניתוח ספרותי של הסיפור בפרק ב' חייב להניח את שייכותם של שני הפסוקים האלה לסיפור מכל היבט שהוא, מההיבט של העלילה, כי אמרנו העלילה מגיעה לנקודה והעיקר חסר מן הספר, מן ההיבט של מבנה הסיפור, מן ההיבט של סגנונו של הסיפור, מכל היבט אפשרי, כל אי אפשר לגשת לניתוח ספרותי של פרק ב' בלי לקחת בחשבון את שייכותם של שני הפסוקים האלה לסיום הפרק. אז בואו אני אגיד לכם רק איזה רווחים אנחנו מרוויחים מהדבר הזה. אולי נגיד קודם למה זה לא שייך לפרק ו'. בפרק ו' נידון הנושא של הצלת רחב כשלעצמו בלי קשר למרגלים. איזה? לא, היי? לא, עוד לפני כן, י' ז'. כבר י' ז' יהושע נושא נאום לפני העם, לפני הכניסה לתוך יריחו, והוא אומר להם בסוף הפסוק הקודם, הריאו כי נתן אדוני לכם את העיר, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני, רק רחב הזונה תחיה, היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו. שימו לב איך הוא מכנה אותם, מלאכים. איך הם מכונים אצלנו בפרק? מרגלים. כן, אחר כך בסוף הפרק כתוב, סוף פרק ו', פסוק כ"ה, ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, כי יחביע את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. זה חלק מפרק ו'. כאן מתוארת הצלת רחב מפרספקטיבה של פרק ו', ושל מי הוא המציל אותה? יהושע, לא המרגלים. והמרגלים מכונים בפרק ו' בשם אחר, איך? מלאכים. לעומת זאת בפסוקים כ"ב כ"ג המצילים של רחב הם המרגלים, והם באמת מכונים פעמיים מרגלים כמו לאורך כל פרק ב'. ואם תשימו לב, שני הפסוקים האלה ממש אפשר להוכיח שהם נכנסו לתוך פרק ו'. כי מי הנושא של פסוק כ"ד? והעיר שרפו באש. מי? העם. אבל זה לא יכול להיות, כי בשני הפסוקים שלפני כן מי הנושא? המרגלים. זאת אומרת, אם אתה קורא ברצף תחבירי, אז פסוק כ"ג הנושא הוא המרגלים, ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב וכו' וכו', ויניחו מחוץ למחנה ישראל. מי? המרגלים. והעיר שרפו באש. אתה חושב שגם כן המרגלים, אבל זה לא נכון. העם. איפה מדובר על פעולתו של העם ביריחו לפני כן? איפה? בפסוק כ"א. מה כתוב בפסוק כ"א? ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה וכולי. וההמשך הטבעי של ויחרימו זה, והעיר שרפו באש. והנושא הוא אותו נושא, העם. כלומר, שני הפסוקים באמצע הם ממש, אין כמעט ספק שהם הוכנסו לתוך פרק ו', כי שם מקומם הכרונולוגי, אבל לא שם מקומם הספרותי. עכשיו, מה אנחנו מרוויחים בזה ביחס לפרק ב'? למשל, סיום הסיפור הוא כאין פתיחת הסיפור, דבר אופייני להרבה מאוד סיפורים במקרא. בראש הסיפור וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים, והסיום של הסיפור זה שוב בפרק ו' שוב יהושע שולח את המרגלים לתוך העיר יריחו, ולשניים האנשים המרגלים אמר יהושע בואו בית האישה. כלומר הוא פותח בשליחות שיהושע שולח אותם ומסיים בשליחות. הסיפור המקראי כידוע מתחלק למה? לשתי מחציות. איפה? בנקודת התפנית הדרמטית. מה אמרנו שנקודת התפנית הדרמטית? איזה פסוק? י"ד. כלומר הסיפור מתחלק ל-13 פסוקים, ואחר כך יש עד כ"ד ו-11 פסוקים, עוד שניים בפרק ו', 13 פסוקים, בדיוק 13 פסוקים עד התפנית הדרמטית, וממנה עוד 13 פסוקים. והפתיחה כן הסיום, ומספר המילים במחצית הראשונה כמספר המילים במחצית השנייה. טוב, בזה סיימנו את פרשנות הסיפור. עכשיו אנחנו שואלים מה הנושא של הסיפור הזה, מה מגמתו, למה הוא נכתב. לכאורה התשובה פשוטה ביותר, הסיפור הזה מהווה מבוא לכיבוש יריחו, שהרי נעשות פה הכנות לקראת כיבוש העיר יריחו. כיבוש העיר יריחו יסופר לנו במקומו בפרק ו', וכאן מסופר לנו להכנות לקראת המעשה הזה. התשובה הזאת ודאי אינה נכונה. מדוע? זאת אומרת, אפילו לא נתתי לכם צ'אנס להגיד אותה, כל כך היא לא נכונה. מדוע היא לא נכונה? מדוע היא לא תיתכן? מה? לא שומע. מה? לא, היו באמצע דברים, מוכרחים לספר מה קרה באמצע. חצו את הירדן באמצע, הרבה דברים היו באמצע. ובכן, למה לא ייתכן שהפרק שלנו הוא מבוא לסיפור כיבוש יריחו? חשבתי שהדברים הם פשוטים כביעת רבקות חמה, מה הבעיה? כי יריחו נכבשה בנס, חומותיה נפלו ואיש ישראל עלו איש כנגדו וכבשו את יריחו. לא היה צורך בכל מרגלים. בשביל מה שולחים מרגלים? לחפור את העיר, לחפור את הארץ. לגלות מה? פתחי סתר, מקומות שניתן לחדור לעיר, נקודות תורפה וכדומה. אין צורך. העיר נכבשה על ידי שבע הקפות, תרועה בשופר והחומה קרסה. אז בשביל מה שלחו מרגלים? טוב, אז השאלה היא קודם על יהושע. באמת, למה יהושע שלח מרגלים? אל זה אפשר לנו. יהושע איננו יודע עדיין שיריחו תיכבש באמצעות נס. אז הוא עושה את המוטל עליו, שולח מרגלים. זה בסדר גמור. אבל השאלה היא לא על יהושע, השאלה היא למה התנ"ך מספר לנו את הסיפור הזה. רק שנייה, השאלה ברורה. כי הסיפור הזה בדיעבד מתברר כמיותר מבחינת ההכנות לכיבוש העיר יריחו. זה מובן. אבל לא רק מבחינה הזאת, אלא גם מבחינת הסיפור עצמו. הרי ניתן לומר שהשליחות של המרגלים האלה נכשלה לחלוטין. כבר בערב הראשון לבואם הם נחשפו. ומיד הם דרכו משם, עוד באותו לילה הם נמלטו מהעיר. יוצא שהשליחות הזאת לא השיגה שום מטרה, אז למה לכתוב על שליחות שלא השיגה שום מטרה ושבעצם הייתה מיותרת לחלוטין גם במבט בדיעבד? אז פסוק כ"ד לא מסכים איתי, תכף נראה. מה? להשתדל, מצוין, אבל לא צריך לספר את זה אם אין לזה תוצאות. פרשה, זה שמשה שלח את המרגלים, היו לזה תוצאות דרמטיות, אי אפשר לא לספר את זה. בגלל זה נגזר על אבותינו 40 שנה ללכת במדבר. אבל פה אין שום תוצאות למעשה הזה. אי אפשר, כשכולכם מדברים בבת אחת אני לא שומע כלום, אז עדיף לא לדבר בכלל. אז קודם כל אני רוצה שנסכים שהסיפור הזה איננו משמש מבוא לסיפור כיבוש יריחו בשום מובן, מכיוון שיריחו נכבשה ללא שום קשר למעשה המרגלים. זה דבר פשוט וברור, אין צורך בכלל להתאמץ להסביר אותו. אגב, זה שאנחנו מדברים על ההבדל בין פרק ב' לפרק ו', כלומר, שבפרק ב' מתכוננים לכאורה לכבוש, לא לכאורה, מתכוננים לכבוש את יריחו בדרך טבעית, ובפרק ו' יריחו נכבשת בדרך ניסית, אז נעיר על, על דבר שהפרשנים מאוד התלבטו בו. יש, לא רק שאין קשר בין הפרקים, אלא יש סתירה. הסתירה נובעת מזה שביתה של, של רחב, איפה הוא? בחומה, והרי החומה נפלה. אז איך הם עלו לבית שלה להציל אותה אחרי שהחומה נפלה? את זה שואלים כל הפרשנים. יש כאן ממש דבר שנראה כסתירה. יש לכם הצעות לפתרון? לא משתנה. אני רוצה להסביר. הפתרון הנראה לי הכי פשוט הוא שכשכתוב שהחומה נפלה, אין הכוונה שכל החומה לכל אורך היקף, לכל היקף העיר נפלה תחתיה, אלא שנבעו בחומה פרצות בהרבה מקומות, ובני ישראל יכלו לעלות בפרצות האלה איש כנגדו. אין צורך להניח שכל החומה התמוטטה. גם צריך לשאול מה בדיוק היה טיב הנס הזה. מי שיגיד שהנס הזה היה רעידת אדמה שבאה בדיוק ברגע הזה שהיה צריך אותה, אני לא חושב שדבריו מתקבלים על הדעת. יכול להיות שזאת הכוונה באמת של הכתוב, שהייתה רעידת אדמה והחומה התמוטטה. וכל מי שבקיא ברעידות אדמה, הרי אנחנו כבר מתכוננים אליהם כמה זמן, אז יודע שברעידות אדמה יש בתים שמתמוטטים, ויש איזה בית שנשאר תלוי ועומד והוא לא התמוטט. מאיזושהי סיבה, לא יודעים. רואים תמונות, כן? ובכן, מה שקרה זה שבאמת החלק בחומה שבו היה קבוע ביתה של רחב, הוא דווקא נשאר שלם. ובתוך זה רחב ואנשי ביתה, אפשר להגיד גם שמכאן גם הקדוש ברוך הוא משתתף בהתחייבות להציל את רחב ואת בני ביתה. לא רק המרגלים ולא רק יהושע, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. טוב, אנחנו חוזרים אל השאלה הגדולה שעומדת לפנינו, למה נכתב הסיפור הזה בספר יהושע, מה הנושא, מה המגמה של הסיפור הזה, ונדמה לי ששמעתי מכאן צעקות, אני מתנצל אם לא נתתי לכם לומר את זה בפה מלא, שבעצם זה לא מדויק שהשליחות של המרגלים נכשלה. השליחות שלהם הצליחה, אבל במשהו אחר ממה שהתכוון יהושע. מבחינת חפירת הארץ, מבחינת גילוי מקומות סתר ביריחו, נקודות תורפה, לא הלך. אבל הם מביאים בפסוק כ"ד, מישהו אמר את זה בפה מלא, בפסוק כ"ד הם אומרים ליהושע דבר שהוא לא יסולה בפז מבחינת צבאית. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זה מידע חשוב מאוד. המורל של האויב הוא מידע שבשבילו היום עמים ומדינות משקיעים הון רב כדי לדעת מה קורה בפסיכולוגיה של החברה שהיא האויב. אנחנו לא כל כך מודעים לזה, אבל חלק מתפקידיו של מודיעין, גם במדינת ישראל, זה לקרוא עיתונים, לשמוע רדיו, לנתח, להבין את תהליכי העומק בחברה שעומדת מולנו. גם אלה שמולנו עושים את זה. האיראנים קוראים עיתונים, מנתחים, כל ידיעה קטנה שנשמעת בתקשורת הישראלית נידונה ברחבה אצל האיראנים, וכן אצל חיזבאללה. וחשוב, המידע הזה הוא הרבה יותר חיוני מבחינות מסוימות מאשר ריגול טקטי בשאלות קטנות. כי לפעמים גורל המלחמה איננו תלוי בשאלות הקטנות הטקטיות, אלא תלוי באמת במורל הלאומי של, של מי שעומד לפניך. ולכן הם אומרים ככה, המשימה ששלחת אותנו אין לנו מה לומר, נכשלנו, נתגלנו מיד בהתחלה. אבל יש לנו לתת לך מידע שהוא לא חשוב אולי דווקא לכיבוש יריחו, אבל הוא חשוב לכיבוש כל ארץ כנען. נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. מה לא כתוב? נכון, אז בסדר, אז הם אומרים לו, אתה רצית מנה ואנחנו נותנים לך 200, אתה רצית שנחפור את יריחו, אנחנו מביאים לך מידע עוד יותר חשוב, נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. אגב, מאיפה הם יודעים שנמוגו כל יושבי הארץ מפנינו? בטח כולכם אמרתם מהנאום של רחב, אתם בוודאי צודקים. הם בסך הכל מעבירים ליהושע את הדברים של רחב. רחב אמרה בפסוק ת' ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמר בגול ישבי ארץ מתנחם. הם חוזרים על דבריה כמעט מילה במילה, רק בהסבת כינויי הגוף. את הדברים הראשונים שלה ידעתי, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ. איך הם אומרים את זה? כי נתן השם בידינו את כל הארץ. את מה שהיא אומרת, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, הם אומרים, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. אז, עכשיו, יש להניח שהם לא אומרים את זה בשם עצמם. הם אמרו את זה בשם רחב. הם אומרים, שמענו מרחב את הדברים האלה. זה נראה חיזוק לדבר מפסוק כ"ג. ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. כל המוצאות אותם כולל את מה שהם שמעו מפי רחב. ועכשיו הם אומרים, המסקנה ממה ששמענו היא כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זה מידע מאוד חשוב. רבותיי, זה לא נכון. זה כתוב כבר, אתה צודק. ברור שמבחינה צבאית קשה מאוד לסמוך על המידע הזה, וזה לא מידע. אי אפשר לסמוך על משפט של אישה שאמרה ולתת כבר תמונת מצב כללית של כל, של כל מה שקורה בארץ. אבל לא זאת הטענה. הטענה יותר חזקה היא שגם הדברים של רחב וגם החזרה על אותם דברים בפי המרגלים נושאים אופי של דברי אמונה וחיזוק דתיים, ולא נושאים אופי של מידע צבאי. רק הקורא המודרני, הייתי אומר החילוני, החילוני לא נחס וחלילה שהוא באמת חילוני, אלא שהוא קורא את זה לפעמים בעיניים חילוניות, מתרגם את הדברים של המרגלים ואומר, איזה מידע צבאי רב ערך. הם בכלל לא מתכוונים לזה, כמו שגם רחב לא מתכוונת לזה. הנאום של רחב הוא נאום של הצהרת אמונה, ועל הצהרת האמונה הזאת חוזרים המרגלים. מניין לי, תראו כמה רחב, נחזור רגע לנאום של רחב. פסוק י' ותאמר לאנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ. והם אומרים אותן מילים, נתן השם לנו את כל הארץ. זה לא מידע צבאי, זה הצהרת אמונה, הצהרת אמונה של רחב שהם חוזרים עליה. וכן הלאה, שוב, כי שמענו את אשר, פסוק י', כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. ונשמע וימץ לבבנו וכולי, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים מעל ולארץ מתחת. היא חוזרת פה על דברים שמי אמר אותם? משה רבנו בספר דברים. זה רק הוסיף עוד שתי מילים, אין עוד. זאת הצהרת אמונה. מבחינה צבאית אין לה ערך, מבחינה פסיכולוגית היא מאוד חשובה, אבל מבחינה צבאית ממשית אין לה ערך. וגם המרגלים כשהם באים אל יהושע וחוזרים על דברי רחב, אין הם חוזרים על מידע צבאי, אלא הם אומרים, אתה יודע מה למדנו משם? למדנו שהשם ייתן לנו את הארץ, כי אפילו היא אמרה את זה. עכשיו, למה אני טוען את זה גם שאין לזה ערך צבאי? כי נכון שכל העמים נמוגו, זה כבר כתוב כמו שאמרת בשירת הים. האם כל העמים באו ונכנעו ואמרו, אל תלחמו בנו, מה פתאום, הם יוצאו להילחם? כלומר, רחב שמעה את אותם דברים ששמעו גם אחרים, אבל הסיקה מסקנות אחרות מהסובבים אותה. היא הסיקה מי עומד, מהי היד הגדולה שעומדת מאחורי כל הדברים. ולכן היא באה ורוצה להציל את עצמה. כולם הולכים פה להילחם, מבחינתה זאת התאבדות. הם הולכים להילחם בעם שאלוהיו הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מי יוכל להילחם באלוהים כזה? ולכן היא אומרת, במקום שיש מסביב טמטום והליכה להתאבדות, אל יהיה חלקים מהם. אבל מה שהיא אומרת זה נאום של אמונה, ואי אפשר להסיק מהנאום שלה שכל הגויים הם כאלה, כי הרי היה הם באים להילחם כל הגויים האלה. לכן לנסות לראות במידע או במילים שהמרגלים אומרים ליהושע, לראות בזה מילוי שליחות של ריגול אסטרטגי, זה אי הבנה של המקרא. חזרנו אם כן לשאלתנו, מהי, אם אתם עוד זוכרים, למה נכתב הסיפור? אין לו שום ערך צבאי, משימת הריגול נכשלה, אז למה הוא נכתב? אולי תגידו שמה שאמרנו לאחרונה זה הפתרון. הוא נכתב לשם כך שיהושע ישמע הצהרת אמונה שנאמרה מפי רחב. המרגלים כאילו מעבירים, תפקידם להעביר אליו את ההצהרה הדתית של רחב. למה זה חשוב שיהושע ישמע את זה? זה יחזק את ידיו, זה ייתן לו עידוד מורלי. נו, יש בזה אמת, אבל בשביל זה לא כותבים סיפור. יהושע, אני חושב, אחרי פרק א', אם תזכרו בפרק א' שלא קראנו אותו, קיבל נאום עידוד ישר מעת הקדוש ברוך הוא, והנאום העידוד הזה שמקורו הוא אמנם מאוד מפתיע, באישה זונה מהעיר יריחו, זה מחמם את הלב אולי, זה קצת מחזק את הידיים, אבל להגיד שלשם העידוד הזה של יהושע נכתב כל הסיפור בספר יהושע, בעיניי זה רחוק. מה זה? או, יפה. אז זה המשך, אולי באמת, נגיד את זה בקיצור נמרץ, רק תגידו לי מתי השיעור נגמר, ב-12:10. אוקיי, אז אנחנו יכולים, תראו. מה שאמרנו לאחרונה זה בעצם דבר מאוד מעניין. שהמרגלים של יהושע עשו איזה מעבר מאנשי צבא שתפקידם לדווח על עניינים צבאיים למה? לאנשי אמונה שבאים לחזק את הידיים של יהושע ושל עצמם ואולי של עוד אנשים להאמין שהארץ תינתן לנו והכל בסדר. מעבר מאוד מעניין. מעבר דומה רק בכיוון הפוך עשו המרגלים של משה. כלומר, המרגלים של משה שלא נקראים בתורה בפרשת שלח, אפילו פעם אחת הם לא נקראים מרגלים, כן, זה ידוע, איך הם נקראים? אתרים את הארץ. הסיפור על אתרים את הארץ והסיפור על המרגלים ששלח יהושע, אלה שני סיפורים שהפוכים לגמרי כמעט מכל היבט. הפוכים או שונים לחלוטין. אז קודם כל אמרנו הבדל אחד, אצלנו הם מכונים מרגלים, בפרשת שלח הם מכונים תרים את הארץ, שזה לא הבדל קל. מספרם בפרשת שלח 12, אצלנו רק 2. שמותיהם נתפרטו בפרשת שלח, אצלנו הם אלמונים. מעמדם, נו מה מעמדם בפרשת שלח? נשיאים, אצלנו הם כנראה חיילים צעירים, כן, אנשים שיכולים לרדת בחבל מלמעלה למטה, כן, מספיק בכך. כלומר, ההבדל הוא עצום, אלה שתי משלחות שהאופי שלהם שונה לחלוטין. אופי הפעולה של המשלחת של משה היה כנראה גלוי. כן? לא כתוב שהם הסתתרו, לא רדפו אחריהם, כמה זמן ההליכה שלהם נמשכה? 40 יום. הם כנראה הלכו בגלוי, לא כמרגלים, ולכן אף אחד לא חשד בהם ואף אחד לא ניסה לעצור אותם. איך נאמר אצלנו, מה אופי הפעילות של המרגלים של יהושע? חרש. המשימה של מרגלי משה, התרים את הארץ, הייתה לתור את כל הארץ. המשימה של המרגלים של יהושע הייתה את יריחו, ראו את, יריח, את הארץ את יריחו, לחפור את הארץ. הזמן הביצוע היה 40 יום, זמן הביצוע של המרגלים של יהושע היה בעצם רק לילה ושלושה ימים שמתחבו אחר כך בערים. מידת ההצלחה של המרגלים של משה הייתה מלאה. באיזה מובן? הם עשו את המסע, ראו את כל הארץ, יש להם תשובות, הם מילאו את משימתם. לעומת המשימה של המרגלים של יהושע שנכשלה. מה הסיבה? אמרנו כבר, למרגלים של משה איש לא הפריע, כי הם לא היו משלחת צבאית בכלל. המרגלים של יהושע נחשפו כבר בלילה הראשון. אז הכל הפוך, בכלל זה לא דומה. במה בכל אופן זה דומה? שהמרגלים של משה חרגו מן המנדט ודיברו על דבר שהם לא נשלחו ביחס אליו, וכך עשו גם המרגלים של יהושע. המרגלים של משה נשלחו לתור את הארץ, אני ערכתי על זה בעיונים שלי לפרשת שבוע, אני לא ארחיב פה. הם לא נשלחו כמשלחת צבאית, כי לא שולחים 12 אנשים זקנים, נשיאי שבטים, שהלכו בגלוי, זה לא ריגול צבאי. המטרה הייתה לגמרי אחרת. לתור את הארץ, שזאת המילה המנחה בסיפור שחוזרת 12 פעמים בסיפור בפרשת שלח, כנגד 12 המציאים, לתור פירושו לברור, לבחור דבר. הם נשלחו לתור את הארץ, הכוונה לבחור את הארץ. מה הכוונה? הכוונה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם ארץ, הרי אתם לא ראיתם אותה, זה מבחינתכם חתול בשק. אני רוצה שהארץ הטובה הזאת, גם אתם תרצו בארץ הזאת, תכירו אותה. איך תכירו אותה? תשלחו מגבול הארץ 12 נשיאים, נציגים של כל העם, הם יראו בשבילכם את הארץ ויתורו אותה, ויבחרו בה, ויבררו אותה. ואז הם יבואו ויתארו לכם את הארץ בצבעים ריאליים, כי הם עכשיו באו מ-40 יום של שוט בארץ והתהלך בה. הם יתארו לכם את הארץ הטובה, ואתם כולכם תגידו, אוה, זאת הארץ שהשם נותן לנו, כמה אנחנו שמחים שהיא ארץ טובה ואליה אנחנו נכנסים. זאת בעצם הייתה המטרה של שליחת אתרים את הארץ. סדרת השאלות שנותן להם משה איננה באה בהקשר צבאי. צריך להוכיח את זה, כי בקריאה שטחית זה לא נראה ככה, אבל בקריאה מעמיקה זה לא בא בהקשר צבאי. משה מבקש מהם, תראו בדיוק את הנופים של הארץ, תראו את הנוף האנושי שיש בו כדי ללמד גם על הנוף הטבעי, ותבואו ותספרו לנו על טובה של הארץ. והם באים ואומרים, אכן, הארץ טובה, הכל בסדר. ואז הם עושים את ההטייה הקלה מתפקידם הרשמי לתור את הארץ, והם הופכים להיות מרגלים שמדווחים על המצב הצבאי ועל הערכתם שלא ניתן לכבוש את הארץ. כלומר, החטא החמור של המרגלים של משה היה במעבר שהם עשו מתפקיד, שכמעט הייתי אומר שהוא תפקיד דתי, להצטרף אל הבחירה של הארץ, להצטרף אל הקדוש ברוך הוא בבחירת הארץ, ולבוא אל העם ולהגיד, אנחנו בשמכם ראינו את הארץ ואנחנו מוסרים לכם, זאת ארץ מצוינת, בואו ניכנס לתוכה בשמחה. זה היה התפקיד שלהם. והם באו ואמרו, את התפקיד הזה מילנו, הארץ באמת טובה, אבל כאן אנחנו אומרים מה שלא שאלו אותנו, לא ניתן לכבוש את הארץ. מי אתם שתגידו את זה? זה לא היה המנדט שקיבלתם. החריגה מן המנדט שלהם לכיוון של ריגול צבאי והערכה מודיעינית צבאית, מה שלא היה בכלל בתחום השליחות שלהם, הייתה חטא חמור והביאה לאסון כבד, כמו שמספרת התורה בפרשת שלח. עכשיו נראה את המרגלים של יהושע. המרגלים של יהושע, ללא ספק, זאת הייתה קבוצה של אנשי חרש מקצועיים שנשלחו למטרה צבאית ברורה נטו. לא עלה בידם. מסכנים. הם באים אל יהושע ואומרים, תראה, מה ששלחת לא עלה בידינו, אבל לפחות דבר אחד אנחנו יכולים להגיד לך. התחזקה בנו ההכרה שהשם נתן לנו את כל הארץ, וגם נמורו כל יושבי הארץ מפנינו. האמונה שלנו בכיבוש הארץ התחזקה מהמסע הזה. נכון, זה לא היה המנדט שלנו, המנדט שלנו היה צבאי ונכשלנו, אבל אנחנו באים ואומרים לך, אמונתנו התחזקה. ממש הפוך ממה שעשו אתרים את הארץ בפרשת שלח. האם הנקודה הזאת ברורה? אז אולי גם הם לא היו בסדר? חס וחלילה. הסטייה מהמנדט של אתרים את הארץ הייתה מעשה כפירה, חמור, הסתה, חטא בל יחופר. לעומת זאת, המעבר של המרגלים של יהושע לדברי אמונה וחיזוק שמצטרפים אל ההבטחה האלוקית, זכותי למרגלים ולא חובה. וכמובן, וכאן אמרה אחת המשתתפות, שאולי בעקבות כל ההסבר הזה ניתן לראות את הסיפור שלנו כתיקון לסיפור אתרים את הארץ של משה. זאת אומרת, כאן החטא הוא מתוקן על ידי מעשים בדיוק הפוכים. רעיון מאוד יפה, וזאת הסיבה אם כן שקוראים את הפרק שלנו באיזה הסתרה לפרשת שלח, רעיון יפה, אבל זה לא עונה על שאלתנו. תראו כמה אני מתאמץ לענות תשובות לא... זה תשובה, זה יפה, אבל זה לא... הרי לא ייתכן שהמטרה של הסיפור פה תהיה להביע רעיון שמי שקורא את הסיפור הזה לא יכול להעלות אותו על דעתו. הרי אם היה פה רמז למרגלים של משה, אם היה הסיפור הזה שולח אותנו באיזושהי צורה לסיפור ההוא, עוד הייתי מעלה על הדעת את הרעיון הזה, שזאת המטרה. אבל מי שקורא את הסיפור הזה הרי לא זוכר בכלל את הסיפור בפרשת שלח, או אולי אפילו לא יודע אותו כלל. אז לא ייתכן שמגמתו של סיפור תהיה תלויה במה שמחוץ לו, ללא שהסיפור עצמו רומז, אפילו רמז קל לאותו דבר. אז מה, כל מה שאמרנו הוא דברים לא נכונים? לא, הם דברים נכונים, אבל זה לא המגמה של הסיפור. כשאנחנו לוקחים את הסיפור בפרשת שלח ואת הסיפור ביהושע ומשווים אותם, אנחנו יכולים באמת להגיע למסקנה, יש פה תיקון, תיקון לחטא אתרים את הארץ, אבל זאת לא המגמה של סיפור, כשהוא לא רומז לה בכלל. אז עדיין אנחנו נשארים איפה, באיזה מצב, בשאלה מה מגמתו של סיפורנו ולמה הוא נכתב. עכשיו, זה מעניין התשובה הזאת, אבל כדי להגיע אנחנו צריכים, אתם רוצים לגנוב לי את הנקודה עכשיו? מה, זה לא הוגן? כל כך הרבה עבדתי ובסוף אתם תקטפו את הפירות. ראונה, כדי לענות על השאלה הזאת, בואו לא נלך בסברות אלא נלך בדרך בטוחה ונשאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי הדמות הראשית בסיפור שלנו?
רחב.
ואיך אתה יודע? זה מתחייב אתה יודע, אנשי יחידות מובחרות כשמופיעים בעיתונים מטשטשים להם את הפנים, אז לכן הם לא הגיבורים הראשיים. אי אפשר, הם מרגלים, אז אי אפשר לכתוב את שמותיהם. אז מי אומר שרחב היא הדמות המרכזית בסיפור? זה נכון, אבל מי אומר? איך מוכיחים את זה? התשובה היא פשוטה מאוד. מודדים, סופרים ומודדים. זה האמצעים שעומדים לרשות מי שעוסק בניתוח ספרותי. והוא שואל את עצמו כאן, יש למשל דיבורים רבים בפרק. מי הדוברים? רק שניים דוברים בפרק. הדוברים בפרק הם רחב והמרגלים. כמה פעמים? כל אחד מהם מדבר כמה פעמים. אז בואו נחבר, נראה כמה פסוקים מדברת רחב וכמה פסוקים מדברים המרגלים. לא אעשה לכם את התרגיל הזה עכשיו בגלל קוצר הזמן, אומר לכם את התוצאה. רחב נואמת על פני 9 פסוקים בסיפור. 9 מתוך כמה? 26. ואילו המרגלים נואמים רק על פני 6 פסוקים, שאחד מהשישה הם חוזרים בו על דברי רחב, הכוונה לפסוק כ"ד. כן? אז ברור שהדובר הראשי בסיפור היא דוברת בעצם, רחב. זה דוגמה לקריטריון אובייקטיבי כדי להחליט שרחב היא הדמות הראשית. עכשיו אנחנו שואלים, מי המניע את כל עלילת הסיפור? התשובה היא שוב, ללא כל ספק, רחב. היא ביוזמותיה אמיצות הלב, שהיא מסכנת את עצמה. היא זו שברגע אחד מחליטה להציל את המרגלים. כשבאים אליה שליחים, ברגע אחד היא מחליטה לסכן את עצמה, להטעות את שליחי מלך יריחו ולהציל את המרגלים. היא זו שיוזמת גם את ההצלה של עצמה. זה לא שהיא מקבלת את זה סתם ככה, כי המרגלים אומרים לה, הצלת אותנו, אנחנו נציל אותך. לא, היא משביעה אותם. כלומר, כל סיפור הצלתה תלוי ביוזמה שלה, לא ביוזמתם של המרגלים. אחר כך היא זאת שיוזמת את חילוץ המרגלים דרך החלון באמצעות החבל, תקוות חוד השני, ושולחת אותם להסתתר בערים. בקיצור, כל מה שקורה בסיפור זה פרי יוזמותיה של רחב. היא המניעה את כל העלילה. בלעדיה אין סיפור. שני הדברים האלה מלמדים שצדקת כשאמרת באופן אינטואיטיבי, רחב היא הדמות הראשית של הסיפור. לא המרגלים, לא יהושע, רחב היא הגיבורה של הסיפור הזה. עכשיו נשאל, מה הם הנושאים שהסיפור מטפל בהם? וכשאני מדבר על הסיפור, אני מזכיר לכולנו, אני מדבר לא על 24 פסוקים, אלא על 26. אז בעצם בסיפור הזה יש שני נושאים. קרובים זה לזה מאוד. הצלת המרגלים והצלת רחב. זה בעצם סיפור על שתי הצלות, הצלת המרגלים והצלת רחב. מה הקשר בין שתי הצלות האלה? א', ששתיהן תלויות ברחב. היא זו שמצילה את המרגלים, ומידה כנגד מידה היא זוכה שהיא תנצל, אבל המידה כנגד מידה היא לא סומכת עליה, היא יוזמת, היא דורשת, היא משביעה. כלומר, היא עומדת במרכז הסיפור של הצלת המרגלים פשיטה, אבל היא גם עומדת במרכז הסיפור של הצלת עצמה. עכשיו אנחנו שואלים, בין שתי הצלות איזה הצלה תופסת מקום יותר נרחב בסיפור, הצלת המרגלים או הצלת רחב? שוב צריך, אתם אחרי ששמעתם את זה, צריך לספור, זה לא פשוט, צריך לספור את הפסוקים. וכשאנחנו סופרים את הפסוקים, מתברר ש-14 פסוקים בסיפור השלם עוסקים בהצלת רחב. רוב הפסוקים. גם בהצלת המרגלים יש הרבה פסוקים, אבל פחות. כלומר, אם אנחנו בוחנים את הסיפור בקריטריונים אובייקטיביים עד כמה שאפשר, אנחנו מסיקים שזה סיפור לא על המרגלים, אלא זה סיפור על רחב, על המעשים שהיא עשתה, ועל ההצלה שהיא ניצלה. היא הגיבורה האמיתית של הסיפור. ודבר זה מעורר תמיהה. במה זכתה רחב, אישה נוכריה, בעלת מקצוע מפוקפק, שסיפור על אודותיה ועל אודות הצלתה ייכנס לתנך, ולא סתם, אלא בראש ספר יהושע, בראש ספרי הנביאים, לא קצת מופרז, שלכבודה מייחדים סיפור. מה יש בה, באישה הזאת, שלכבודה מייחדים סיפור? מה היא? אז מה יש בה? ממה? מכוח מה? זה מעמיד אותנו על הגרעין הפנימי של הסיפור. הגרעין הפנימי של הסיפור שאנחנו עוסקים בו, רבותיי, איננו הצלצולים והפעמונים, איננו הדברים הדרמטיים המעוררים את דמיונו של הקורא, אלא דווקא גרעינו של הסיפור הוא הנאום של רחב. הנאום של רחב, כבר הגדרנו אותו כנאום דתי, אבל זה לא נאום דתי, זה נאום של עובדת אלילים שמתוך התבוננות בהיסטוריה שהתורה מספרת לנו עליה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, כיבוש ארצות סיחון ואוג, מתוך התבוננות בהיסטוריה הישראלית של אותו הדור, היא מגיעה למסקנה דתית מופלגת מאוד, עמוקה מאוד, גם מהבחינה הפרקטית, כי נתן השם לכם את הארץ, וגם מן הבחינה התיאולוגית, כמו שהיא מסיימת את הנאום שלה, באיזה מילים? כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אלה דברים מופלאים. רחב שייכת לקבוצה מאוד אקסקלוסיבית בתנ"ך. מעט מאוד אישים בתנ"ך, בעולם אלילי, מתוך מגעם עם עם ישראל, זכו להארת עיניים, זכו לגילוי שכינה ממש. מתוך מגעם עם ישראל ועם ההיסטוריה של ישראל, זכו לפקיחת עיניים והכרה באדוני אלוהי ישראל כאל יחיד. מעט מאוד אנשים בתנ"ך, והאנשים האלה מבחינה זאת הם סנוניות המבשרות את בו אחרית הימים, את בו אביב העולם שעליו התנ"ך מנבא כל כך הרבה, שבו כל בריאות העולם יתחברו אלינו כדי לעבוד את השם. מי האישים הבודדים שהקדימו את אחרית הימים בתנ"ך? אפשר לומר שהם רק שלושה. יתרו, רבי מלך לא שייך, יתרו, רחב ונעמן. ונעמן. אלה שלושת האישים, אני לא מדבר על רות המואביה, שהיא ממש הצטרפה לעם ישראל. שלושת האישים האלה לא הפכו להיות ישראלים. הם נשארו גויים. אבל המגע שלהם עם עם ישראל, המגע שלהם עם הפעולות האלוהיות בתולדותיו של העם, הביא אותם להכיר בהשם אלוקי ישראל כאל אחד ויחיד שאין בלתו, ולקבל על עצמם את האמונה באל הזה. זאת קבוצה מאוד ייחודית של שלושה אנשים ש,
שעליהם בעצם חזון אחרית הימים נסמך. הם הסמכת עוד בימים קדמונים לכך שמה שהתנך מייעד לאחרית הימים אכן יקרה. הנה, אלה היו כבר שלושה אישים כאלה. ורחב אחד מהם. אני צריך להעיר על ההבדל בינה לבין השניים האחרים. יתרו הוא כהן מדיין, איש נשוא פנים, חותן משה. נאמן הוא שר צבא מלך הרם, איש, גם הוא איש נשוא פנים. ורחב אישה זונה. מה המשמעות של הדבר הזה שבחבורה האקסקלוסיבית הזאת של הגרים, לא גרים במובן של הצטרפות לעם ישראל, אלא מה שחזל מכנים גר תושב, כלומר קבלת האמונה באלוהי ישראל, מה משמעות הדבר הזאת שהחבורה הזאת מורכבת משני שועי ארץ ומאישה פשוטה כל כך? המשמעות היא שבשורת האמונה שלנו, בשורת המקרא, איננה מיועדת אך ורק לשועי ארץ, לאינטלקטואלים מבריקים, לעשירים ומנהיגים וחכמים וסופרים, אלא גם פשוטי עם כמו רחב, אישה זונה ביריחו, גם הם כלולים באפשרות של פקיחת עיניים והכרה בהשם אלוקי ישראל. זאת המשמעות של ההצטרפות של השלושה האלה לאותה קבוצה אקסקלוסיבית, כמו שאמרתי. גמולה של רחב הוא לא רק בכך שהיא ניצלה על ידי המרגלים. וכאן אנחנו חוזרים לפרק ו'. אמרנו שבפרק ו' מסופר על שתי הצלות של רחב. הצלה שמצילים אותה המרגלים בגלל שהם נשבעו לה, והיא שייכת כמובן מבחינה ספרותית למה? לסיפור בפרק ב', כמו שאמרנו. ויש הצלה נוספת שמציל אותה יהושע. ואין הצלתו של יהושע כהצלתם של המרגלים. הצלתם של המרגלים נובעת מסיבות משפטיות. נשבעתם? תקיימו. ראו מה אומר להם יהושע בפסוק כף ב'. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה והוציאו משם איתה, כאשר נשבעתם לה. לקחתם אחריות, קיימו את מה שנשבעתם. אבל יהושע לא נשבע לרחב, אז למה הוא מציל אותה? כי נראה את פסוק י' ז' שם, קראנו אותו כבר, והייתה העיר חרם, רק רחב הזונה תחיה היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאת את המלאכים אשר שלחנו. מה, זה לא בגלל שהתחייב, אני לא התחייבתי לה, אבל זאת התחייבות מוסרית, לא משפטית. היא עשתה מעשה נאצל, אני רוצה להציל אותה. איפה שמו המרגלים את רחב לאחר שהם הוציאו אותה מהעיר יריחו? פסוק כף ג' מחוץ למחנה ישראל. איפה שם אותה יהושע לאחר שהוא הציל אותה לאחר המעשה שלו? בקב, נראה, ואת רחב הזונה בבית אביה, פסוק כפי, החיה יהושע, החיה יהושע, ותשב בקרב ישראל עד היום הזה. מכאן שרחב התגיירה, הצטרפה ממש לעם ישראל, היא יושבת בקרב ישראל עד היום הזה. עד איזה יום? הכוונה עד היום שהסיפור נכתב בו. מכאן הרמז כנראה למה שנאמר על ידי חז"ל במסכת מגילה דף י"ד, שיהושע נשא את רחב לאישה. ואת החיה, כתוב החיה יהושע, חז"ל לא מדקדקים את זה מלשון הפסוק, אבל הביטוי הזה, החיה יהושע, ואחר כך ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, זה כמעט מפורש, לא רוצה להגזים, אבל מה שחז"ל אומרים שיהושע נשא את רחב לאישה, זה באמת לא רחוק, לא רחוק מרוח המקרא, מרוח הפסוק הזה. וחז"ל עוד אומרים שצאצאי יהושע ורחב היו שמונה נביאים וכהנים, שאחד מהם זה ירמיהו הנביא ואחת מהם זאת חולדה הנביאה. כלומר, הסיפור הזה הוא סיפור על מעשה גדול, על הכרה דתית גדולה של אחד מהאנשים שהכירו בהשם עוד בקדמת הימים. אנחנו צריכים לסיים את השיעור, אז כרגיל צריך בסיום השיעור להגיד את המשפט הכי חשוב. אז עוד דקה. מה המשמעות? עכשיו אנחנו יודעים מה הנושא של הסיפור. אני חושב שהדברים הובהרו היטב. הנושא של הסיפור הוא הכרת רחב בהשם אלוקי ישראל והצטרפותה לאמונה הישראלית ובסוף גם לעם ישראל עצמו בזכות יהושע. זה הנושא של הסיפור. מדוע הושם הסיפור הזה בראש ספר יהושע? מדוע הסיפור הזה, אני כבר יודע שאני צריך לגמור, מדוע הסיפור הזה נמצא במקום כל כך חשוב בראש ספר כיבוש הארץ והייתי אומר בראש ספרי הנביאים כולם? התשובה היא נוקבת עד התהום. בטרם ניכנס אנחנו עם ישראל לאימות אלים עם אומות העולם, שזה הנושא של ספר יהושע, אימות אלים, שפיכות דמים, כיבוש הארץ בזרוע, בטרם יתחיל תיאור המלחמה הקשה על הארץ שספר יהושע הוא בעצם נותן לה תיאור מפורט, מקדים ספר יהושע את הפרק על רחב שבעצם מהווה מעין אנטיתזה לכל מה שיהיה בהמשך הספר. אין פנינו לאימות אלים ואין אנו חפצים בשפיכות דמים. אנחנו מטרתנו להכניס את הבריות תחת כנפי השכינה, ומי שרוצה להצטרף אלינו ומי שיכיר בהשם אלוקנו ויקבל את עבודתו ויבוא אלינו, נקבל אותו בזרועות פתוחות ונספר את סיפורו בראש ספרי הנביאים וניתן לו גמול לא רק של הצלה ממוות אלא של נחיה אותו בתוכנו. ואת המסר הזה אומרים לנו ספרי הנביאים במקום שבו עומד להתחיל עימות אלים עם עולם האמין. לא זאת מטרתנו. מטרתנו היא רחב, הצטרפות רחב, לא דיברנו על הגבעונים, אבל גם הגבעונים זאת המטרה שלנו.